גם שר האוצר הרב יצחק כהן, שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
תשמע, מה שקורה בכם, חברת החשמל, זה לא מחדל, הם כל המחדלים.
כן, מצד שני, לא צריך לשפוך את התינוק עם המים. סך הכל, שם עובדים מסורים שמוסרים את נפשם בסופות, בסערות. אז נכון שיש תקלה, נכון שיש עיכוב די מוגזם, אבל לא צריך לתקוף את העובדים.
אם זאב ביאלסקי היה עכשיו על הקו, היה קורה גם לך, דובר ועד העובדים של חברת החשמל.
אני לא דובר ועד העובדים של חברת החשמל, אני רק מתקר להם את פה שהיא, נכון, יש פה תקלה, יש פה מחדל. מצד שני, יש פה גם אנשים, כמוך וכמוני, שעושים עבודה, שמשתדלים לסיים את כמה שיותר מהר, אז נכון, התקלה היא בזה, כמו שאמר זאב ביאלסקי, שלא התכוננו לסופה הזאת.
סגן השר כהן, אנחנו לא בתוך סופה, אנחנו במזג אוויר נינוח, אפשר לתקן את התקלה הזאת תוך כמה שעות.
מה שקרה
שלשום, זו
הייתה סופה, כן, לא משנה.
כן, הייתה סופה, אבל אנחנו כבר יומיים אחרי, והעובדים, תשמע, אתמול בבוקר דוד ואני ראינו כאן את יושב ראש ועד העובדים, מיקו צרפתי, והוא ניסה ככה להתחמק, אבל בין השורות הבנו, הממשלה מתאמרת בנו, מעדיפה חברות פרטיות, לא באה לקראתנו, הכל פוליטיקה, זה לא שום קשר לסערה.
אסור לערב
את
הממשלה.
הוא עשה את זה, זאת אומרת שהטענה הזו שזה לא ענייני, אלא פוליטי לחלוטין, מאבק של ועד העובדים, וכולנו, אזרחי מדינת ישראל, בני ערובה שלהם.
צריכים לבדוק את העניין הזה, וצריכים לבדוק אם באמת היו פה תקלות מכוונות. אבל מצד שני, גם האנשים האלה הם בני אדם, העובדים. שאתה רואה אותם על עמודים, בשלג ובקור וכפור ובחושך.
בשלג החזירו את החשמל מהר יותר.
לא, ממש לא.
לא, הנה, אני הייתי מנותק חשמל לפני שנתיים בסערה בירושלים, כשהייתי גר שם, עכשיו גם כן שלושה ימים.
נכון. יש בעיה. אגב, הקבוצה הזאת בחברת החשמל, שאחראית על הרשת, היא אחת הקבוצות הטובות, אני לא יודע אם לא טובות, בכלל בחברת החשמל גם הבינלאומיות. בארצות הברית יש לה הפסקות חשמל של שבועיים. אז בוא, זה לא טוב. אם הייתה פה תקלה מכוונת, צריכים לחקור את זה ולבדוק את זה. מצד שני, אי אפשר לחבוט בעובדים האלה.
אז אתה שותף לקריאה של זאב ביאלסקי להקים ועדת חקירה?
כל דבר ועדת חקירה. לא תבוא לך חקירה, ועדת בדיקה.
ועדת בדיקה.
המנכ"ל והיושב ראש, יקימו ועדת בדיקה. יבדקו ויפיקו לקחים. שבפעם הבאה זה לא יקרה.
טוב, אני רוצה לדבר איתך קצת פוליטיקה, לפני שניגע בתקציב, תקציב המדינה שעוד מעט מגיע, משבר הדיור ועוד כמה עניינים. השערה שאנחנו עדים לה בתקופה האחרונה, גל הטרור, כולם, רוב הפוליטיקאים ואנשי הציבור מייחסים את זה לפרשת הר הבית, עליית יהודים להר הבית, והנה אנחנו רואים את אלה שמנסים, לאו דווקא במודע, לעורר תבערה. הנה אנחנו רואים משפחה של אנשים חרדים שעולים די מצפצפים על כל גדולי הפוסקים שאסרו עלייה להר הבית. ואנחנו רואים אנשי ימין, ואנחנו רואים שרים בממשלה שכמהים ורוצים להמשיך, וסגנית שר בממשלה שאומרת...
סגנית שר החוץ, זה לא סתם סגנית שר.
בדיוק, שאומרת, צריך להניף את דגל ישראל על הר הבית. מה קורה כאן?
אתה יודע, במדינה מתוקנת, ובשביל כל האנשים האלה מעמידים אותם לדין. מה, הם לא רואים מה קורה בחורות קריה, הם לא רואים מה קורה בחורות ירושלים. הם לא שמים למה שקורה. לא, דם ישראל... הוא הפקר מבחינתם, והם יודעים שזה הסיבה, הם יודעים שהם הציתו את האש הזאת. לא שאני בא פה להדזיק את חלילה את הפלסטינאים שהם רוצחים ורשעים, אבל הם נתנו להם כלים ונתנו להם סיבות לצאת לגל מאומות.
אז ישמעו אותך אנשי הימין עכשיו ויגידו שאתה משדר חולשה, סגן השר כהן.
אני לא משדר שום חולשה, מה שקורה מאנשי הימין לאורך כל הדורות, בגללם אנחנו מפסידים נכסים, עוד ועוד ועוד נכסים. הנה היום בגלל אנשי הימין האלה, נאמני הר הבית האלה, כן, מציבים המצלמות על הר הבית, מה שלא היה קודם. על מה הם מדברים? הם בגלל ההתנהגות שהם גם דם יהודי נשפח, וגם מאבדים נכסים, בינלאומיים ובמדיניים.
אתה מאשים האשמה חמורה מאוד את אנשי הימין, כי אם אני מבין אותך נכון, כל מה שהם עשו כאן ב-20 השנים האחרונות, מאז אוסלו וצבא
מלפני... זה רק דרדר אותנו מבחינה מדינית, מבחינה ביטחונית, זה רק דרדר ומדרדר.
אז מה אלטרנטיבה להגיע להסכמים עם הפלסטינים, עם מרצחים שעומדים בראשות כנופיות הטרור של הפלסטינים?
אתה קופץ מנקודה לנקודה. אני קודם כל אומר לך מה ההתנהגות שלהם גורמת. וזה גם בהיסטוריה האחרונה, רחוקה והקרובה. ראינו שאת 2000 שערים כשהוא נכנס להר הבית, כמה יהודים טובים שימו בחייהם הזה. ראינו עכשיו שהחבורת הפרומנים הזה עולה להר הבית ומנסה להציג את התבערה, ובסוף היא מצליחה להציג את התבערה, מדליקה את האש הגדולה הזאת. קשה מאוד יהיה לחבות אותה.
אתה מחבר קשר ישיר בין גל הטרור הנוכחי לעליית השר, נגיד, אורי אריאל להר הבית?
לחלוטין, לחלוטין. מה זה, זה, זה? ואני אומר לך, במדינה מתוקנת, דוד, היו מעמידים אותם לדין.
אתה בא ואומר, צריך להעמיד את אורי אריאל וציפי חוטובלי וכל הפירומנים האלה, צריך להעמיד אותם לדין.
אכן כן, אכן כן.
הם חברים בממשלה שאתה חבר בה.
אני מאשים אותם בכל מה שקורה עכשיו. בלי לנקות את הצד הפלסטיני מאחריות. בלי שום פעם, ואין שום קשר.
שמע, דברים חיים. כן, ברור מאוד, ודברים
קצת חיים.
אין יותר ברור מזה.
המכשיר ההרתעה הגדול ביותר, כן, זה הייתה החומות ששמו בין השכונות. הם מזה פוחדים פחד מוות הפלסטינאים. אתה לא יכול להרתיע אותם, אתה לא יכול להרתיע מחבל מתאבד כי הוא רוצה למות. אבל החברים הפלסטינאים בשכונות האלה, הרשעים האלה, אתה רק שם להם חומות הפרדה, הם כבר מבינים שאתה הולך להפריד אותם מביטוח לאומי, בקצבאות ילדים, בקצבאות זקנה, במקומות העבודה שלהם. צריך פשוט להסביר להם, אבל אנחנו לא נסבול את זה יותר. וזה המכשיר ההרתעה הגדול ביותר.
לכן צריך להציב שם חומות, אתה אומר?
לדעתי כן.
אבל ראש הממשלה התקפל מהר מאוד, אתה רואה. שמו כמה חומות של משטרה, ואז תראה איזה מאומה.
איזה חומות, היה בטונדות קטנות, נמוכות קומה.
אני חייב לומר לך, בצלב ודוד, שראש הממשלה מנהל את המשבר הזה בשום שכל ובחוכמה ובאומץ רב.
אתה חושב? למה? בזה שהוא לא נכנע ללחצים של הימין?
בהרבה סיבות. הוא מנהל את זה כמו שצריך, ממש, ובמצב הבלתי אפשרי זה עושה את העבודה כמו שצריך.
אני אומר שאני מתחבר למה שאתה אומר, כי נתניהו הוא איש ימין, שמאוד ימין, ובמקרה הזה היה מתאים לו להתלהם ולהגיד, אני לא נכנע לאף אחד לו, ופועל די באחריות. יש משהו במה שאתה אומר. השאלה אם הוא גם מתנהל ככה בדברים אחרים, כמו למשל בתקציב המדינה, בצרכים של החברה הישראלית.
להשלים את הנושא הזה, לסכם את הנושא הזה. הצבת החומות והפרדת השכונות האלה, על 250 אלף פלסטינים שמקבלים בצלב ודוד ביטוח לאומי, קצבאות ילדים, קצבאות זקנה, מיליארדים של שקלים המדינה משלמת למחבלים האלה. זה צעד חכם ומרתיע. הייתי מאוד מקווה שהשכל יגבר וכן יעשו את זה.
מה, לשלול אזרחות?
לא לשלול אזרחות, ניפרד מהם לשלום. שלום, תיכול...
האמריקאים שמעו את הכוונה של ראש הממשלה לעשות דבר כזה, ואומרים שהם מודאגים מזה.
שיהיו מודאגים, זה בסדר גמור, אבל אנחנו לא יכולים לסבול את הדבר הזה. למה? למה? אתה יודע, אם בתרגיל דמוקרטי פשוט, אנחנו יכולים לכבוש את רשות העיר, כי יש להם זכות בחירה. אם כל השכונות האלה, כל הפלסטינים במזרח ירושלים, ילכו להצביע לרשות העיר, ראש העירייה ישמעאל הנייה, או שזה מישהו מטעמם. הם יכבשו את העירייה בתהליך דמוקרטי, בלי לראות כדור אחד.
או מישהו מנטור
אותם. אז למה מצד האיוולת הזה? למי זה טוב?
בוא נתקדם, בוא נדבר רגע על התקציב ועל תקציב הפריפריה. עבר בימים האחרונים העבירו את, איך זה נקרא? הטבות המס ליישובים השונים, ואנחנו רואים יישובים בצפון, בדרום, שזועקים ראשי הערים, מוציא אותנו מהרשימה, לטובת ההתנחלויות. ואתה יודע, כולם יודעים שהרשימה הזו של היישובים ביהודה ושומרון, זו לא רשימה חדשה, רשימה ישנה. מה קרה לאותם יישובים פריפריאליים?
כן, מה השאלה?
איפה אתם, שס, שקופים, פריפריה, נרדמתם בשמונה אגב?
בצלב, הפעילות של חבר הכנסת של שס בנושא הזה, של השבוע שעבר את דרי אינטנסיבית ורצופה.
אבל יצאו שובים
הפריפריה. אם יש פה שינויים לטובת הפריפריה, זה בכל זאת הפעילות של חבר דרי, שהוא שינה את המפה מקצה לקצה. זה שהחבר'ה מיהודה ושומרון רוצים להצטרף, אני מבין את הדרישה הזאת, והם גם נמצאים במצב לא פשוט. זה מצב לא קל, ולדעתי צריכים לחשוב איך לפתור את הבעיה, אבל סך הכל מה שקורה פה עם כל הסיפור הזה, כמה שאתה מצרף יותר יישובים, אתה מקטין את ההטבה עצמה, כי זה מאותה מעטפת תקציבית.
כי לא הגדילו את התקציב, כי שר האוצר אמר יש מיליארד 200, הגדילו? הוא אמר שזה המסגרת.
מ-800 הגדילו את זה למיליארד 200, וגם יש מגבלות תקציביות. אז אין לי שום דבר נגד החברים ביהודה ושומרון, ההפך. אבל צריך להבין, כשברגע שמגדילים את מספר המשתתפים בעניין הזה, מגדילים את ההטבה.
אז למה ברשימה הזו של יישובים ביהודה ושומרון, הנה אני קופץ לשם, אין יישוב חרדי. אני מכיר שלושה לפחות יישובים חרדיים, ביתר, מודיעין עילית, אמנואל, הם לא ברשימה הזו.
זה שאלה טובה ששאלנו אותה בזמנו בממשלה הקודמת.
מה בזמנו היום? אתה וגפני מנהלים את התקציב מהצד החרדי, והחרדים לא שם, למה?
סליחה, השאלה הזו נשאלה במלוא עוזה בממשלה הקודמת שהבית היהודי שלטו היטב, ואז באמת החריגו, צירפו המון יישובים מההתיישבות, ואין לי שום בעיה עם זה, אבל החריגו החוצה את יישובים החרדים, וכל פעם הצעקה. אכן זה לא יכול להיות. הפוך, היישובים החרדים הם חתך סוציו-אקונומי שבאמת דורש את זה, ואתם צריך לחזק. ופה אנחנו פועלים, בעזרת השם.
אז על מה מתרעמים, על מה מתרעמים בעצם ראשי ערים בפריפריה? ראש עיריית נהריה, ראש עיריית אקו, ראש עיריית מעלות תרשיחא ועוד ראשי ערים.
כי הם מבינים שהדבר הזה מחזק את היישובים שלהם, נותן הטבות מס לתושבים, שכך הם יוכלו לעבור, ובאיזשהו תמריץ לעבור לגור בפריפריה, לבזר את האוכלוסייה גם ליישובים האלה. הם לא מודאגים מזה שהטבות האלה לא יינתנו, ואז הם יהיו מצב לא טוב. אותם 1.2 מיליארד, נכון שזה לא יכול לרצות את כל היישובים במדינה, את כל היישובים שנמצאים במצב של מצוקה, אבל לפחות ייתן טיפול טוב.
כן, אבל אני עדיין לא מבין איך אתם מאשרים רשימה כזו. גפני ואתה זועקים נגד הימין, שעושים כאן, הם מבעירים תבירות מיותרות. מצד שני, כשמגיע הנושא הזה של רשימת היישובים, מאפשרים גם גפני, גם אתה, להעביר רשימה כזו שאין בה לא את מודיעין עילית, לא את ביתר עילית, לא את אמנואל, ואני רוצה להזכיר לך ולמאזינים, שהגידול, רגע, הגידול שבתושבי, הגידול הגדול שיש ביהודה ושומרון, במספר התושבים, הוא רק, או בעיקר בגלל החרדים.
אני אעזור לך. הרשימה הזו עדיין לא אושרה, והדיונים נמשכים, ובואו נראה את התוצאה הסופית.
זה עומד על השולחן שלך? על הנושא הזה?
כן, גם של גפני מטפל בזה כמו שצריך, ואנחנו מטפלים בזה כמו שצריך, שבראש מטפל בזה, הרבה מטפלים בזה כמו שצריך. מטפלים בזה, לא נחים.
טוב, אני רוצה לדבר איתך על עוד משהו, שאני זוכר שבעבר טיפלת בו, מעניין אותי מה קורה עם זה, אולי כבר ירד מסדר היום, פעם, לפני כמה שנים דיברו כאן על ביטוח בריאות, לאברכי הכוללים על חשבון המדינה, וכשקמה ממשלה שהייתה עוינת את הציבור החרדי לפני 3 שנים, הנושא הזה ירד מסדר היום, היום אתה שוב בלשכה הזו של סגן שר האוצר, הנושא הזה עומד על הפרק היום?
זה אף פעם לא יחד לסדר היום, מדובר על ביטוח ריסק לאברכים, שחלילה במקרה של שלא יקרה, אז עומדת קרן של 500,000 שקל לכל אברך, שחולק לאלמנה בקצבה חודשית ל-15 שנה. זה מעולם לא יחד לסדר היום, זה עוקב על ידי כל מיני גורמים שלא משנה קרה מיהם.
מי?
לא משנה, יש פה הסכמה...
הלא משנה זה מאוד מעניין, זה גורמים באוצר או גורמים פוליטיים?
מה זה משנה? אנחנו מתקדמים לקראת סיכום העניין הזה, אז למה לציין את זה? אם אנחנו יכולים לסכם את העניין ולהביא אותו לגמר מוצלח, אז אין טעם פה להתחשבן עם אף אחד. על כל פנים, התוכנית הזאת יצא בעזרת השם לפועל, כרגע היא מונחת לשולחן של כל ראשי המפלגות. ארי דרעי מחר מכנס את כל ראשי המפלגות החרדיות, לקדם את העניין הזה ולסכם אותו.
זאת אומרת ששאלתי אותך על משהו עתיק, מסתבר שזה על השולחן ממש בימים אלה, אבל...
זה לא עתיק, זה תמיד על סדר היום, זה תוכנית שלמת, היא פשוט באה לפתור...
מי יודע כמה הפתעות אתם מכינים לנו, סגן השר כהן? תשמע, כל חבר כנסת או מישהו כזה או אחר שמטפל בעניינים שקשורים לציבור החרדי, שאנחנו שואלים אותו שאלות חשובות, שהציבור רוצה לשמוע תשובות, אומר, עזוב את זה, מטפלים בעניין הזה.
מה מוצא עזוב את זה?
הנה, עכשיו, אתה אומר שזה משהו שאתם מטפלים בו.
אתה מכיר את התוכנית הזו היטב, דוד, זה תוכנית ביטוח לאברכים שבא לתת להם מענה במקרה חלילה שלא יקרה. ותוכנית סגורה ומושלמת, צריכה לבוא לידי גמר. היא הייתה אמורה לבוא לידי גמר כבר לפני יותר...
אבל אתה יודע, כשאני משחק...
יש חברי כנסת חרדים שמתנגדים לזה או שכולם איתך בעניין?
דוד, אין טעם להיכנס למי מתנגד, לא מתנגד.
רק שאלתי.
בוא אני אגיד לך בטוח.
מחוסר התשובה, אני מבין את התשובה לשאלה שלך. מחוסר התשובה שלך, הרב כהן, אני מבין טוב את השאלה של דוד.
כל גדולי ישראל, בעד התוכנית הזו, תומכים בתוכנית הזו, רוצים שהיא תצא כבר לפועל, וגם גדולי ישראל...
ומה יקרה? גדולי ישראל אין ספק. הרב יצחק כהן, הרב יצחק
כהן. גדולי ישראל היום, כולם... בעד העניין הזה שיגמר ויסתיים כמה שיותר.
הרב יצחק כהן, סגן שר האוצר, גדולי ישראל אין ספק שתומכים בעניין הזה, וכולנו, כל מי ששומע את זה עכשיו, בטח אומרנו, מתי יגיע הזמן. אבל, אני רוצה לשמוע תשובה לשאלה שלי, האם יש חברי כנסת חרדים שמתנגדים ומעכבים את זה?
אני, אני הייתי מציע לך דוד להמתין, אנחנו לקראת סיום, ואנחנו נעשה את הסיום המוצלח, ואחר כל השאלות האלה כבר לא יהיו רלוונטיות.
אוקיי, אני רוצה רגע להיכנס לנבחי הסיפור הזה. זאת אומרת שאברך, המדינה אמורה לממן כמה שקלים מדי חודש עבור הביטוח שלו.
בוא נסביר לך, חבר להגיד דברים שלא מדויקים.
אוקיי.
זו תוכנית שמאשרת ביטוח קבוצתי לכל עשרות אלפי אברכים, תמורת הפרשה חודשית מצד האברך, לא מצד המדינה, כן, שתאפשר לו ביטוח ריסק קבוצתי שיעניק למשפחה קרן של 500,000 שקל שיכולה קצבתית למשך 15 שנה.
במקום הרייבים, חברים וכל הדברים האלה.
לא במקום אף אחד, לא במקום אף אחד, זה בא תוכנית בסיסית לקיום בכבוד למשפחה שזהה לקושי בעקבות אירוע כלשהו שקרה לה במשפחה. אחד מראשי המשפחה. וזה כל כך לגיטימי, זה כל כך מתבקש. ואין טעם היה להקם את זה כמה שנים.
אבל זה אמור לבוא מתקציב המדינה, נכון?
לא, זה אמור לבוא מתקציבו של האברך, לא תקציב המדינה. המדינה מארגנת את זה, עושה את זה בצורה מסודרת.
אם אני מבין אותך נכון.
אותם 20 שקל יבוא מ...
לא קשור לקצבה...
לא קשור לקצבה.
אם אני מבין אותך נכון, זה מה שקורה היום, זאת אומרת, לא ממוסד, אתם רוצים להפוך את זה לממוסד ומהמדינה.
אין היום שום דבר, ובעניין הזה אנחנו רוצים להפוך של תוכנית שיהיה ביטחון כלשהו למשפחה.
ושכלל הציבור החרדי ייהנה ממנה ולא פלג מסוים.
כלל האברכים, כלל האברכים ייהנה. כולם, קבוצתי, כולם בלי חיתום.
זאת אומרת שאם מחר למשל קמה כאן ממשלה חדשה של לפיד ושוט ומסליקים את תקציב הישיבות, האברכים ימשיכו להפריש את הכסף הזה כי זה בא מכספם.
נכון.
אז מה צריך את המדינה בסיפור הזה? זה כמו כל ביטוח שאני עושה.
בכדי לעשות ביטוח קבוצתי בצד, אתה צריך את כל 40 אלף להגיד ולהעביר את התשלום בצורה אובליגטורית, כמו שעושים ועוד כמה ארגונים. אז צריך להוריד את זה מהקצבה שהאברך מקבל, אותם 20 שקל, ולהעביר את זה באורך חד פעמי, זאת אומרת, שוטף בקבוצתי לחברה הזוכה שתזכה במכרז. אותה חברת ביטוח, אותה חברה שתזכה במכרז הזה.
טוב, נראה מה יהיה בפגישה שאתה
אומרים. לעניין הזה צריך את הפעילות של המדינה, של להעביר את זה בצורה אובליגטורית. זה אכן, זה כל המעורבות, ואני מקווה מאוד...
נחזיק לך אצבעות בעניין.
נמשיך לעקוב ולראות בדיוק, ונראה. תודה חבר הכנסת הרב יצחק כהן.
תודה, בשורות טובות.
תודה רבה, בשורות טובות.